הרבי, איזה טיש סוף זמן או משהו כזה?
אוקיי, שלום שלום, יישר כוח, מאוד מאוד נהניתי, ממש, איפה ספי? ספי לא יצטרך.
ספי עוד לא יספיק.
אוקיי, טוב, שיצטרף אני אגיד לו, זה מאוד אישה מעניינת, חשובה, המאזן קצת בין הקווים השונים והאלמנטים השונים של ההגדה. אז אני מרגיש קצת שאני נוטה לכיוון הראשון, שאני מספר לכם את הסיפור, לא כל כך את ההלכות, אבל זה את ההלכות יותר ידועות, הניואנסים של הסיפור, בוא נגיד פחות ידועים. אז אנחנו מגיעים לפסוק השלישי. פסוק ראשון סיפר על הירידה למצרים, וירד מצרימה, ויגו שם עם סימת, ואי שם לגל גדול, עצם ברב. פסוק השני בסדרה של פרשת כי תבוא, פסוק שמספר על השיבוד, ויראה אותן המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, איך שהשיבוד התפתח, דיברנו קצת על כל מיני תובנות של אנטישמיות ותקדימים של אנטישמיות. עכשיו הגאולה מתחילה, אבל הגאולה מתחילה לא ביציאה והוצאה, אלא בתפילה. ונצעק על השם אלוקי אבותינו, וירא השם את עניינו, ואת עמלנו ואת לחצנו. אז יש בעצם, יש שלוש חלקים לפסוק הזה. יש את הביצוע של התפילה, ונצעק על השם אלוקי אבותינו, יש שמיעת התפילה, וישמע השם את קולנו, ויש את ההחלטה של הקדוש ברוך הוא וירא את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, כשבהראייה של הקדוש ברוך הוא שם לב לשלושה דברים, עמלנו, לחצנו ועניינו, עמלנו ולחצנו. מזה שנגיע לכל זה, היום נתמקד בתפילה שלנו, ונתמקד בשתי שאלות. קודם כל, מה גרם לכל ההנחה הזאת, בצעקה הזאת, מה קרה, ומה עשינו, איזה סוג תפילה ביצענו. אז כדי לפנח את שתי הנקודות האלה, צריכים להסתכל בפסוק שההגדה מצטט, הפסוק המקביל, הפסוק המשלים. ואני צעק על השם אלוקי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבתם אלוקים מן העבודה. אז בעצם בפסוק הזה, בפרשת שמות, יש כאן שלושה חלקים. יש את האירוע שמתסיס, שמחרף את כל הסיפור, מיתת מלך מצרים. יש את התגובה של עם ישראל, ובתגובה יש שתי תגובות, הנחה וזעקה. ויש עלייה של השעבה, שזה בעצם ביטוי שלישי, לקדוש ברוך הוא. וימת מלך, והיא בימים הרבים הם, וימת מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבתם אלוקים מן העבודה. אוקיי, אז הביטוי הראשון, המונח הראשון, פרשת כי תבוא, מתפצל לשלושה. ואני צעק על השם אלוקי אבותינו, מה קרה? מיתת מלך מצרים, הנחה וזעקה, והתפילה, ואז הקדוש ברוך הוא בחלק הבא של הפסוק בכי תבוא, הוא יגיב, וישמע השם את קולי. אוקיי? אז מה קורה? אז קודם כל, מה גרה? מה כל הטרגדיה? הרי היו עבדים, למה פתאום ננחו וזעקו ו... אז מיתת פרעה, אבל למה מיתת פרעה? אז קודם, לפני שנדבר על מיתת פרעה, וההשלכות של המיתה ושל הממלא מקום של פרעה, יש לדבר על קידומת של הפסוק, והיא בימים הרבים ההם. אז הרבה מפורשים מסבירים לנו שפרעה האחרון, בעצם בפרשת שמות רואים שלושה פרעים, יש את הפרעה שמתחיל את הפרשה, יש את הפרעה החדש ורק המלך חדש, יש את הפרעה השלישי של וימת מלך מצרים. כן, הפרעה ששכח את יוסף, הוא מת והפרעה השלישי ממלא מקומו. זה שלושה פרעים. כל הבלגן הזה ומיתת פרעה, בעצם הציס את הדמיון, שהצית את הדמיון שלהם, לחשוב שאולי הגיע זמן הגאולה, כשיש בלגן, כשיש חושי יציבות פוליטית, אז כולם חושבים שבעצם המשיח בפתח. ומה שגרם להם לחשוב, זה ביהי בימים הרבים ההם, הפתיח של הפסוק בפרשת שמות. מה זה בימים הרבים ההם? מה זה ימים רבים? אז הפשוט היא שבגלל שהיו ימי עצב, ימי עבדות, אז הימים הלכו איתי. בחתונה הכל הולך מהר. כשיש שמחה, אז מרגישים כאילו זה, יש את ה-theory of relativity, הכל זה יחסי. כשאתה סובל, זה הכל הולך איטי ונגרר. אז בימים הרבים ההם, כי הימים היו מאוד ארוכים ומאוד קשים. אבל החזקוני ואחרים מסבירים שלא, שהגיע 400 שנה מברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, גר יזרעך ב-400 שנה, ועבדים בינותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז הרבה חשבו, הנה, 400 שנים הגיעו, יש אפוקליפטיה, יש וירוס, יש כל מיני דברים בעולם, אז כנראה שהמשיח עוד בפתח. אז היו שתי תשובות, שתי תגובות. תגובה אחת של בני אפרים שיצאו. מספרים חז"ל שבני אפרים יצאו מוקדם ונשחטו במדבר. ולפי חז"ל, עצמות היבשות שיחזקאל רואה ומחיה, הם עצמות של בני אפרים. אז לפי החזקוני, יציאת אנשי אפרים התקיימה דווקא בשלב הזה, כי מת פרעה וחשבו ויצאו. אותם אחרים שלא יצאו, בכל זאת הציפיות כנראה עלו. כל פעם שיש ציפיות שלא מתממשות, אז זה מאוד מאוד קשה לאנשים. זאת הסיבה שחז"ל התנגדו למחשבי קיצים ולניסיון לחשוב את הקץ, לא רק בגלל הטעות, אלא בגלל הציפיות שהחישוב הזה מעלה, וכשמשיח לא יבוא, אז בעצם יש דיכאון, כפי שהיה במאה ה-17 אחרי שבתי צבי, כפי שהיה במאה ה-15 אחרי הגירוש מספרד. אז כל פעם שיש עליית ציפיות, אם המשיח לא יבוא, אז יש בעיות, אז ימים הרבים ההם, בעצם, כי יצאו, חשבו, היה הרבה תסיסה, והרבה דיבורים, והרבה חשיבה על היציאה, והגאולה טרם הגיעה. אוקיי. אבל כמובן, לפי הפשטות, מה שגרם את כל הדיכאון והדעיכה, זה לא הציפיות שלא התממשו, אלא מיטת פרעה. למה מיטת פרעה כל כך מפחיד וכל כך מדאיג וכל כך... אז יש לציין כמה נקודות. קודם כל, כי כל פעם שרודן, במיוחד רודן בתקופות האלו מת, אז נכנס הרבה אי בהירות ואי ידיעה ואי עציבות, כי אצלנו בדמוקרטיה, אם נתניהו יעזור, בסדר, מישהו ימלא את מקומו, כי בעצם זה מנגנון. ומי שצריך לנצח על המנגנון, אבל יש מנגנון, הגמנו במקום, לא הייתה לנו ממשלה שנה וחצי, ופחות או יותר המדינה התנהלה. אז לדעתי זה בעצם הסימן של דמוקרטיה, שזה לא כל כך תלוי באדם אחד. יכול שיש רודן אחד שמשלט על הכל, אז בעצם, אם הוא נעלם, אז הכל מתפרק, ויש חוסר יציבות כללית. אז חוסר יציבות בעצם מסכן את כולם, אבל מסכן את הכי חלשים. כי אין להם את המשאבים, ואין להם את התמיכה, ואין להם משפחות, והם מקלויים, והם... זאת אומרת, הם פחדו בגלל שמי יודע, גם המציא הפשוט פחד, גם המציא הפשוט היה מודאג. אבל לא, יש חוקים, ויש לו משפחה, ויש לו חברה שידאוג לו. אני תמיד חוזר לכם בווירוס הזה, תמיד חושב על אנשים בכלא, ואנשים באפריקה שאין להם בית, וכל העוגנים שלנו, שאנחנו תופסים בהם ומתחזקים בהם, חסר הרבה אנשים, שאין להם משפחה, אנשים רווקים, אנשים גרושים, אז גם החוסן הפסיכולוגי חסר. אז בעצם, יש חוסר יציבות, ואז חוסר יציבות, בעצם, הפוגעת, הפוגע באנשים חלשים הרבה הרבה יותר. כמובן מיטת פרעה, תמיד יש תופעה שהבן חייב להוכיח את עצמו, ואיך מוכיחים את עצמך, אתה יותר אכזרי מקודמך, זה קרה בסוריה לפני כמה שנים כשהבן נכנס, והוא צריך להכריח שהוא רציני, זה איך מוכיחים, אני יותר קשוח ויותר, כי לפעמים, לצערנו, סימן רחמים נתפס כסימן חולשה. אתה חלש, שזה לא נכון, זה סימן שאתה מאוזן, שאתה, נכון, הרחבה מאחורי שלמה, שאתה בעצם שקול ושפוי. אבל חששו שקודם כל, כנראה חיכו שאולי יתפתלו גזירותיו, כי כשמלך מת לפעמים ואכלים גזירותיו, כי הוא לא נמצא, אבל כשמלך החדש קם, בחזר מספרים שנצטרע, הוא קיבל צרת, הוא לא מת, הוא קיבל צרת, אבל ברור שיש כאן מחלה לפי חזר, שכל שאדם בצער, אז הוא נוקם, והוא משליך את הצער שלו לאחרים, זאת אומרת, יש כאן לא רק חוסר יציבות, יש כאן מצב של מעבר בין ממשל אחד לממשל אחר, והממשל החדש צריך להוכיח את עצמו, לעשות קרקדאון, להיות קשוחים יותר, ואז עם ישראל סובלים. הסיפור השלישי, לדעתי, שבעצם לכל שמתקדמים, ויש עוד אחד, ועוד אחד, ועוד מלך, ועוד מלך, אז הזכויות של יוסף והקשר והחיבה שהפוליטיקה, המערכת הפוליטית, הרגישה כלפי יוסף, זה הולך ומתחלש, זה הולך ומתעדה. אז זה הקודם, ורק מלחדש ששאלה ידעת יוסף, או ידע, או שלא הכיר בטובתו, אז ככל שמתרחקים, אז מרגישים יותר חשופים. כי אין לנו את הזכויות, לנו את המעמד שלנו בתוך החברה. אני חושב הרבה על הגרמנים, ש... בעצם הרבה יהודים חשבו, הנה, ישראל עדיין מכרים בתוך הממשלה, בתוך המפלגת הנאצית, כל שבעצם הוציאו, או בסובייטים, בקומוניסטים, כל שהוציאו את היהודים, את המכרים, אז לא יהיה להם קשרים, לא יהיה להם פרוטקציה, ואז אתה מרגיש בעצם חשוף. אז היהודים חשבו שיש פרוטקציה, כנראה שזה יציל אותם, וכל שיש עוד ועוד 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 ועוד, אז אתה מתרחק בקשרים המתחלשים. אז בעצם מיטת פרעה גורם איזה משבר, והיא באים הרבים מהם בימת מלך מצרים. אוקיי, זה הקידומת, זה מה שקרה. השאלה, מה התגובה? אז כאן יש אמירה מאוד מאוד חזקה. כי יש פער גדול בין הפסוק בכי תבוא והתיאור האמיתי בריל טיים בפרשת שמות. לפי התיאור בפרשת כי תבוא, אנחנו חושבים, מה זה ונצעק על השם אלוקי אבותינו, היהודים התאספו, אחד לבש תלית, פה יש לי איך ציבור, קראו לרב עמיטל, אני יודע, כולם אמרו סליחות, אחר כך תהילים, קבלת מלכות שמיים, ונצעק על השם אלוקי אבותינו, ככה היינו צועקים. וזה אנחנו קוראים את הפסוק בפרשת שמות, וזה כפי שספי אמר אפר אחרת, זה לא נכון. מה קרה? וינחו בני ישראל מן העבודה. בעצם ענחו, גנחו, היה קשה להם, אז זה קשה לנו, זה קשה לנו. ובאיזשהו שלב, בפער הזה בין כי תבוא לבין שמות, ההנחה והצער והכאב האנושי, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו כתפילה. למרות שכוונת התפילה היא לא פרונטלית, ולא שמתאספים, ולא מתפללים, כי לא יודעים להתפלל, כי זאת התפילה הראשונה. זאת התפילה הראשונה הלאומית. אז לנו יש מסורת, יש טקסטים, ויש הלכות, ויש תקדימים, משנה לאברהם אבינו בהר מוריה, כנראה שהעבדות נתקע אותם קצת מהמסורת הזאת, כי עבד מנותק מההיסטוריה שלו. יש כל מיני אמירות שבעצם כן זכו חסדי אבות, ונזק על השם, ישמע השם כל שבתינו, כל כל יעקב, אבל בעצם מדובר כאן בתפילה לא מבושלת, ולא מבוגרת, ולא מתוכננת, אלא הנחה. או, הייתי אומר, מקסימום, הנחה שמובילה לידי תפילה, שבאיזשהו שלב, אחרי שאדם כואב ונמצא בצער, אז הוא מתעורר. אבל התגובה הראשונה היא לא תפילה, התגובה הראשונה, ויאנחו בני ישראל עבודה ויזעקו. קודם בא ההנחה, אחר כך בא זעקה, שזה יותר קשור לתפילה מכוונת, לתפילה מודעת. ואני חושב שהאמירה פה היא חזקה מאוד, שלפעמים אנחנו יכולים להתפלל בצורה מכוונת ופרונטלית ומסודרת ומקובלת. אבל לפעמים זה כאב שלנו, ומרגישים כאב, וכל שיש הקדוש ברוך הוא ברקע, ואתה משתף את הקדוש ברוך הוא בכאב, אתה לא כופר בקדוש ברוך, אתה לא צורק, אתה מבין, למה? כל ש... אז הקדוש ברוך הוא, למה אני כל כך בצער? למה זה כל כך קשה? למרות שזאת לא תפילה, וזאת לא תשובה קוגניטיבית ומסודרת, אז בסוף הפסוק, ותעל שבתם אל אלוקים מן העבודה. הדבר הזה בא לידי ביטוי במדרש, למה נתענחו? לפי המדרש בשמות רבה פרק א', אז כאן הסיפור שרופאי פרעה אמרו לו שצריכים לשחוט 300 יהודים תינוקות כל יום, ולחוץ בדמיהם כדי לרפות את הצרת. כיוון ששמעו ישראל גזירה קשה, התחילו מתענחים בקוננים. אז הם בעצם בחו. ותעל שבתם אל אלוקים, אינו אומר צעקתם, אלא שבתם. זאת אומרת, הם צעקו ובחו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא הפך את זה לשווה, לסוג של תפילה, ותעל שבתם אלוקים. יש כאן מטמורפיסה של ויאנחו בני ישראל, ויזעקו, ותעל שבתם. הקדוש ברוך הוא מקבל. וזה בעצם התפילה שלנו, כשאנחנו אומרים, ואני תפילתי לך שמי רצון, מה זה ואני תפילתי? ואני מתפלל. ואני מתפלל, אני זורם, מה זה אני תפילתי? אז חלק מהפסוק הוא, שאני הוא סוג של תפילה. כשאני מתפלל, אני לוקח החלטה, שאני רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו, ואני מתכנן, ויש אסטרטגיה, ואיך אני מתפלל. אבל יש תפילה הרבה יותר טבעית ופנימית, שאני פונה לקדוש ברוך הוא מתוך הצער, וזועק, ונענח, ואומר, קשה לי, ואפילו לא יודע להתפלל, כי כדי להתפלל, אני צריך לנסות עליהם, כן, ויזעקו, זה פחות רואי, זה זעקה, זה לא אפילו הנחה. אבל אחרי זה אפילו לפני זעקה, זאת התפילה הלאומית הראשונה. וזה בעצם התפילה הזאת בונה לנו את התשתית הבסיסית של תפילה, שעליה כמובן רוצים לעלות מדרגות ולעלות מדרגות, וכמובן בגלל שכולם נמצאים, אותי שאני נמצאים מאוד 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 חשוב לי להדגיש, אותי לא לרוץ אחרי מניינים, אלא אם כן המניינים הם מאוד 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 מסודרים עם הרבה מרחק. אפילו זה אני אומר, יש תפילה ויש מניין. וגם מי שאינו מתפלל במניין הוא מתפלל, ואני חושב מה שאני קצת רואה, שאנשים קצת משתכרים על המניינים. נחפך קצת עבוד הזר, שכאילו נגיע למניין, מטבע הדברים, התאספות למניין, אנשים מתקרבים ומדברים, גם אם שומרים מרחק זה. אז אני לא רוצה לאסור, יש מניינים בחוץ שמתקיימים, גם באלון שבות, אני דווקא בשבת, אח שלי עשה בר מצווה לבן העמלה שלו, שחיכה לאיזו חגיגה גדולה, וקיבל בר מצווה בדוח החסר האחורית עם דוד שלו, וכמה בני דודים. אז הגעתי ונזהרתי מאוד מאוד מאוד, על לא 2 מטר, 5, 6, 7 מטרים. אז אם מבקשים לך היום ברחוב הייתה ברית, אז ביקשו ממני לצאת מהבית, לשמוע את ברכת הגומל, שמענו ברכת הגומל, שם זה דרך אגב אפשר לעשות בזום. בקיצור, כל דבר שדורש מניין, זום, אני לא חושב שיש להכשיר. כל מה שדורש פרהסיה, אז זום כן טוב. אז הדין של ברכת הגומל זה לא דין של מניין, זה לא דבר שבקדושה, זה דין לפרסם את הנס בפרהסיה. אפשר לעשות בזום, כי אנשים שומעים. כן, אפשר לברך ברכת אילנות בזום. כן, את איזה זום משפחתי, ויש לגיש שלי, איזה עץ בחצר אחורית, החלטנו לברך, אז הפנת המחשב בכיוון של העץ, וכולנו בירחנו, כי זו תמונה, אתה רואה, אתה, זה ברכת השבח, אתה יכול להגיד, בור מראה של זום, אתה יכול להגיד ברכת השבח, אבל דבר שטעון ציבור ומניין, זה כנראה אנשים שמתאספים יחד, ורצים את הדינמיקה של הקהל, של קהל, פרשת צד, הקהל בני ישראל ביחד, אבל להיות מאוד מאוד זיוני, לא צריך חס וחלילה, חס וחלילה, תמונה זה תמונה לייב שאתה שולט עליו, אבל גם אם זה נפשר, אם זו תמונה חיה של אותה עונה, אם זו תמונה שלפני כמה שנים, אז אתה לא מברך רק על היבול השנתי, לא היבול, לא על הגידול של לפני כמה שנים. אבל מאוד מאוד להיזהר, שוב פעם, אם יש מניין, אצלנו בעלון שבות יש מרחקים, אז אני רואה שיש מניינים שפשוט די מסודרים, ואנשים מאוד מאוד זהירים. ראיתי רב גיגי מתפלל בשבת כשהלכתי לבר מצווה, ראיתי שם ממש רחוב ארוך ארוך, וכל אחד עמד 10 מטר מהשני. אבל לא סתם להתחכם ולמצוא מניינים, רק כדי לעשות די התפללתי במניין. יש תפילה אמיתית, צנועה, אינטימית, שאדם יושב בחדר, כלוי, מנודה, כקדוש ברוך הוא שם אותנו בנידור, שקצת יש איזו סיבה, ומתפלל לקדוש ברוך הוא. כמובן, אם יש לתסף למניין ולהגיד, הישמי רבא וקדיש, ושמחתי אתמול לשמוע ברכת כהנים פעמיים וקדיש, התגעגעתי לקדוש קדוש קדוש, ברור, ברור, ברור שזה לתועלת, אבל לא להשתכר ולא לעבוד עבודה זרה, לתת את הדברים בפרופורציה. הרבה אנשים התפעלו בלי מניינים במשך השנים, וכנראה שקדוש ברוך הוא עכשיו מחפש את התפילות היחיד שלנו, שוב פעם, יש מניין ציבורי שמאוד מאוד שמור, ברור, ברור, אבל כואב לי לראות אנשים שרצים אחרי מניינים בלתי אחראיים כדי, וכמובן לא רק בעולם החרדי, זה מניין שלהם, אבל גם בעולם שלנו. אז זה בעצם השלישייה הזאת שיוצא מתוך ביטוי אחד של, ואני צריך על השם אלוקי אבותינו, מתי שמחר נמשיך ב... מה השם עשה מצידה, וישמע השם את קולי. שוב פעם יש כוח, ספי הגיע, ספי מאוד מאוד נעניתי בשיעור, כל ה... ספי נמצא או לא נמצא?
לא יודע. נמצא.
תודה רבה, ספי, מאוד מאוד נעניתי, ויש כוחך, אמרת השם, מחכה למתנדב למחר.
הרב, אפשר לשאול שאלה צדדית על מה שהרב הזכיר לגבי המניין?
כן.
בדרך כלל, כאילו, אנחנו מתפללים בבית כנסת, ו... אז לא נוצרת בעיה כזאת, אבל אנחנו מכירים דין של צירוף למניין או חילוק למניין. אם יש 5 בחדר גדול, ועוד 5 בחדר קטן שפתוח אליו, אז הם לא מצרפים למניין. אלא צריך שכולם יהיו, שהעשרה יהיו בחלל אחד, ואם יש מחיצות שונות, רשויות שונות.
לפעמים. אם אין מפתן, אז יש אנשים ש... מקילים שזה אותו חדם. יש מפתן, אז המפתן מחלק בין החדרים.
מה מצרף בין, בין אנשים שפשוט עומדים ברחוב ב, במרחקים עצומים?
יש להגיד ראייה ושמיעה, אולי סוגי אינטראקטיביות הקלאסיים. שפעם הרבה אנשים התפעלו ביערים, אז זה לא שתמיד התפעלו בבתי כנסת. מה הבדל בין מרחק של 2 מטר למרחק של 5 מטר? מבחינה זה, אתה לא נמצא תחת בניין, אתה לא נמצא תחת פרק גג, אז כנראה שזה השמיעה והראייה, אחד מהם או שניהם. ושאתה רואה, אתה מצטרף שאתה שומע, אתה מצטרף למניין. זה לא מדובר כל כך בהלכה, כי ההנחה היא שמתפעלים בתוך בניין, ואז כפי שאמרת, האלמנטים האדריכליים גורמים צירוף או מקדים צירוף. אבל אני הייתי אומר שזה, לפי הסברה הפשוטה, זאת הראייה והשמיעה. שברוך השם אצלנו יש שניהם יחד, כן? אם יש שמיעה בלראייה, כי הם מצטרפים, לא נצמיד אומר שגם מצטרפים. כי הם מתפעלים, לא רואים, לא מסתכלים, מתפעלים. אוקיי? וגם מבחינת העליות, מי שכן מגיע למניין אתמול בבר מצווה של אחייני, אז קיבלתי עלייה, אבל בגלל הגשם הכניסו את ספר התורה לתוך הבית, כדי לחס וחלילה, כדי לא לחשוף את ספר התורה לקשם, אבל אני לא רציתי להכניס עוד חיידקים לתוך הבית שלהם, וגם לקבל את החיידקים שלהם. אז עמדתי בחוץ, ברכתי ברכת התורה, וכמובן, הסתכלתי מרחוק מרחוק על הדף, כדי לקיים שאתה צריך להסתכל על הדף שעליו אתה מברך, אבל לא קראתי מילה במילה עם החזן, ולא עמדתי ליד הבעל קריאה שהיה בחור במצווה. יש מחלוקת בין המהר"ל לבין הרש"י. הראש טוען שצריכים לקרוא מילה במילה עם השליח ציבור, עם הבעל קריאה, אחרי זה ברכה לבטלה, והמהר"ל מקיל. אז אפשר לסמוך על המהר"ל, במיוחד כי הרמ"א מביא את המהר"ל, למרות שיש סתירה ברמ"א קצת, אבל אפשר לסמוך על המהר"ל, חס וחלילה לא לסכן אנשים. אז אם אתה מגיע למניין וקוראים התורה חס ושלום, לא לעמוד ליד בעל הקריאה. אתה מקבל את העלייה, תעמוד מרחק של 2 מטר, תסתכל על התורה, אם אתה יכול להסתכל משני מטר, תבוא לך ברכה ותקרא מילה במילה אחרת. תעמוד במרחק, תברך את הברכה. אני מבטיח לך שהברכה הזאת שבחר בנו מכל עמים ונשן לנו את הסתרסה, יותר תתקבל בשמיים. אוקיי? שכוח שוב פעם ספי ולהתראות.
תודה רבה.
להתראות.